ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף קוף זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מסוף קוף וו עמוד ב'. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מודה במקצת, כמחייב להישבע שבועה. מה זה מודה במקצת? אם יש תובע שפונה לחברו, אתה חייב לי 100 שקלים. והנתבע אומר, אני לא חייב לך 100, אני חייב לך רק 50 שקלים. זה מצב שמחייב אותו שעודה במצעת להישבע. מחלוקת אמורים אם הוא דין א' בשבועת השומרים או ב' בהלוואה. אנחנו גם הוספנו סימונים תחת הכותרת מבנה. אולי קודם נציין שצורת הבית שמבליט לבחיר ברבא התחיל בשיעור הקודם, ואפשר לראות גם למעלה בשוליים, כתבנו הבלטת רבי חייא בר אבא. אז אנחנו פותחים בהלכה השלישית שלו, בנוסף לכך יהיה הבלטה על ידי צורה שאנחנו מכנים הר געש. עם החלק הצר בכיוון מעלה, דינים שונים של רבי חייא בר יוסף. בדף קוף זיין עמוד א' וקוף זיין עמוד ב' אנחנו נראה את אותו צורה הפוכה, וכתבנו דעות החלקות על רבי חייא בר יוסף. וכעת הגמרא, ויאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הטוען טענת גנב בפיקדון. דיברנו באריכות בשיעור הקודם על הנושא הזה של שומר חינם שטוען, הוא מתברר שהוא משקר, שטוען שהפיקדון שהופקד אצלו נגנב. אינו חייב עד שיכפור במקצת ויודע במקצת. זה בניגוד למצב שהוא כופר בכל. מה הייתה אמה? מאיפה רבי חייא יודע את זה שאותו שומר שהפקידו אצלו פיקדון והוא כופר על על התביעה ואומר שאני לא חייב כמו שאתה אומר אלא פחות, מקצת. אם למשל התובע טוען הפקדתי אצלך שני כבשים והוא אומר לא כי אלא כבש אחד, אז זו דוגמה של טוען טענת גנב. אולי נוסיף, הוא טוען שהופקד אצלו לא שני כבשים אלא כבש אחד והוא נגנב, ומתברר שהוא שיקר. אז הוא חייב חיוב כפל. למשל, זה תוצאה של טענת גנב בשקר. אז הדין הזה הוא רק אם מדובר בשומר שכופר במקצת ויודע במקצת. מה הייתה, מה המקור לומר את זה? דיום הקרא בפרשת שומרים כתוב בטוען טענת גנב, הביטוי כי הוא זה כתוב שם, והמשמעות של הביטוי הזה כי הוא זה, כמו שרש"י אומר בשורה האחרונה, היינו הודה במקצת. ובפרשת טוען טענת גנב כתיב בשמות פרק חבב. ופליגה דרב חייא בר יוסף, מה שאמרנו עכשיו שמודה במקצת הוא דין בשומר שטוען טענת גנב, זה חולק על גישתו של רב חייא בר יוסף. דאמר רב חייא בר יוסף, הגמרא ממשיכה לדף קוף זין עמוד א', עירוב פרשיות כתוב כאן, עירוב כמו תערובת שנכון, אם אתה מסתכל על הפסוקים בשמות חפת, זה נראה שמדובר בדיני שומר. אבל לפי רב חייא בר יוסף, וכמובן המבוסס על תורה שבעל פה, התורה הכניסה כאן פסקה שלא שייך לשומרים, אלא שייך למלווה ולווה. רש"י בשורה הראשונה בדף קוף זין אמר אלף אומר, פסוק שהוא מפרשה אחרת נתערב בזו, שאינו מקומו. דהי, כי הוא זה, באם כסף תלווה, זה פרשה אחרת בתורה, הווה למכתבי. היה צריך להיות כתוב שם, בפרשת אם כסף תלווה, שמדובר בהלוואות, דהתם קאי. שמה זה עומד להיות. דאילו בהך פרשת הפיקדון, בניין שומר, והשומר כנתבע בלא הודעה במקצת מחייב. גם בלי הודעה כזאת, גם אם היא כופר בכל, השומר חייב להישבע על כך, לחזק את טענתו. וזה מה שכאן הגמרא אומרת, אני קורא את השורה עוד פעם, בשורה הראשונה, עירוב, פרשיות, כתוב כאן, וכי כתיב, כי הוא זה, המלווה הוא לכתיב. אבל, כמו שראינו ברש"י, לפי רבי חייא בר יוסף, בפיקדון, גם בלי הודעה במקצת, השומר חייב להישבע כדי לחזק את טענתו. אם הוא טוען נגנב, אז הוא צריך להישבע כך גם בלי שהוא מודה במקצת. יש כאן קטע בסוגריים, ואנחנו מציינים בשוליים אצל הכוכבית, בתוך הסוגריים נמצא ההסבר לרב חייא בר יוסף, דעירוב, פרשיות כתוב כאן. אחרי הסוגריים הגמרא מביאה את רמי בר חמה שחולק על רבי חייא בר יוסף בעניין מודה במקצת בשומרים. רבי חייא בר יוסף שבועת השומרים לא באי שיודע במקצת, ולרמי בר חמה אין השומר נשבע אלא אם כן הודה במקצת. אפשר לומר שהזכרנו רמי בר חמה הוא דומה לרב חייא בר ארבע במובן הזה שבשומר שנשבע הוא לא חייב להישבע עד שיכפור במקצת ויודע במקצת. מבחינת סימונים תשימו לב שרמי בר חמה שחולק על רב חייא בר יוסף נמצא כאן בקוף זין עמוד א' בשורה האחרונה. מאחר שהקדמנו הקדמה כזאת, הבלטנו את המבנה של הגמרא, ניכנס לתוכן הסוגריים, שכפי שאמרנו בתוך הסוגריים יהיה הסבר לרב חייא בר יוסף שהדין של מודה במקצת זה שייך ללווה ולא לשומרים. שואלת הגמרא, ומה ישנה מלווה שמה ורש"י כותב, ומה ישנה מלווה דאר קרינן לקרא מדוכתי. אנחנו עקרנו את הפסוק שכתוב בקונטקסט של שומרים ומוקמינן לעלה, ומעמידים את הפסוק הזה אצל הפרשה עם כסף תלווה את עמי. תשובה כדרבה, אנחנו נביא כאן את הפסיכולוגיה, המוטיבציה, כל מה שקשור ל לווה להגיד שהוא חייב מקצת מה שנתבע ממנו. וההסבר כדרבה, אמר רבה, מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה אישבה? תשובה, חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו. אדם קיבל הלוואה, הוא לא יעיז, נראה מה הכוונה, לא יעיז, והי בקולי באי דנכבה. כאן המילה באי הכוונה, והוא הלווה רוצה לכפור בכל, כלומר אני לא חייב לך כלום. והי דלא כפרה, וזה שהוא לא כופר בכל, משום דין אדם מעיז פניו, הרי כי אתה קיבלת הטבה, הוא עשה לך טובה, הוא הלווה לך כסף, ומה, אתה תכפור בכל? ובכולי באי דלא דילי. כאן באי כוונה, ובכל הוא צריך להודות. אותו לווה צריך להודות על כל הסכום שטובים ממנו. ואי דקפר לי במקצת, אז למה הוא כופר במקצת? תודה על הכל, מה קרה? מה אתה, למה אתה כופר? סבר, אי מודינה לי בכולי, אם אני אגיד עכשיו, כן, אני חייב לך כל הסכום שאתה תובע ממני, תבע לי בכולי. אז זה מה שעובר בראש של הלווה, אז הוא יתבע לי את כל הסכום. ופשוט אין לי. השתמת לי, אני אתחכם, להשתמת, כולם יודעים מה הפירוש של המה, וזה כאן גם כן, אני אברח ממנו, מהשתה, עד אהבו לי זוזי, ופרנה, בינתיים אני אברח ממנו, אני אתחמק ממנו, זה יותר מדויק, אני אתחמק ממנו, עד שיהיה לי הסכום שאני חייב לשלם לו. אז מהו, אז עוד פעם נגיד, הנה בן אדם שיודע שהוא חייב את כל הסכום, הוא לא מעיז פניו להגיד אני לא חייב לך כלום, אבל בינתיים אין לו לשלם את כל הסכום, אז הוא אומר אני חייב לך מקצת, והוא עושה את זה כאיך אומרים להרוויח זמן עד שיהיה לו כסף לשלם את כל החוב באמת. אבל אנחנו לא מרוצים מהתנהגות כזאת. הלכך, למה רחמנא שבוע עלויה? התורה מטילה על לווה שמודה במקצת, אתה טוען שאתה חייב מקצת, אז תשבע. למה עושים את זה? כי היכי דלא דילי בכולי, כדי לדרבן אותו, אדם לא רוצה להישבע בשקר, אז זה יגרום לו להודות על כל הסכום. וגבי מלווה הוא דעיקה למימר אחי, כל מה שאמרנו זה שייך אצל לווה, שהוא קיבל את הכסף, וכידוע מלווה להוצאה ניתנה, אתה מקבל את הכסף לא לשמור את זה בכספת, הוא קיבל את הכסף כדי לקנות דברים, זה המהות של הלוואה. אז אצל לווה שייך את כל התסריט שתיארנו, שכעת אין לו את הכסף, והוא רוצה להרוויח זמן עד שהוא ישיג את הכסף. אבל גם בפיקדון מעיז ומעיז, שומר, הוא לא קיבל איזו הטבה מבעל הפיקדון, הוא עצמו מטיב לו בזה שהוא מסכים לשמור על הפיקדון. מאחר שהוא לא קיבל הטבה מבעל הפיקדון, הוא מסוגל להעיז לכפור בכל. אז כשבאמת הוא חיה, יש לו את הפיקדון, הוא זה שונה ממלווה, מלווה שהוא לא מעיז לכפור בכל. אגב, אם לווה באמת כופר בכל, סימן שזה אמת, שהוא טוען אמת, כי אחרת אם זה לא היה אמת הוא לא היה מעיז פניו לכפור מול אדם שהוא קיבל ממנו עטבה. אבל אצל פיקדון לא קיים הסברה הזאת, ולכן הוא מסוגל לכפור בכל גם אם זה לא אמת. ולכן לפי הגישה הזאת שבשומרים, הגישה של רבי אבא יוסף, שבשומרים מטילים עליו שבועה גם בלי שהוא מודה במקצת, כי אנחנו חוששים שזה שהוא כופר בכל הוא משקר, ואנחנו מטילים את השבועה כדי להרתיע אותו מלשקר. תני רמי בר חמה, הזכרנו מקודם, נחזור על זה עוד פעם, השם שלו מובלט בצורת ארגש הפוך, הוא חולק על רבי יוסף, והוא רמי בר חמה מביא, מלמד את המקור תני אבא, ארבעה שומרים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', צריכים כפירה במקצת ועודה במקצת, כלומר כדי להשביע אותם באלוהים, מי הם ארבע שומרים? שומר חינם ושואל, נושא שכר והסוחר. אמר רבה, מה הייתה מדרה מברחמה? מה המקור לומר את זה? דהיינו כדי לחייב שומר שטוען טענה כדי לפתור את עצמו ממה שאחרת הוא חייב, אם הוא טוען טענה ש דרכו הוא פותר את עצמו, צריך להישבע על כך. מה המקור? שומר עונה, וכאן תשימו לב תשובה ארוכה, וכאן הפיוט. שומר חינם בהדיה כתיב בי, כי הוא זה. הספרנו מקודם שהפסקה הזאת משמעו הודעה במקצת. שומר שכר, ילף נתינה נתינה משומר חינם. שתי הפרשיות האלו מתחילים עם הביטוי כי ייתן, נתינה. אז יש גזירה שווה שמשווה דין שומר שכר לדין שומר חינם, שאותו שומר שכר שטוען טענה, למשל, אנחנו יודעים ששומר שכר פטור על ליסטים מזוין. הוא חייב על גניבר ובעבידה, אבל לא אם באו אליו ככה באקדח, איום, זה נקרא אונס. ושומר שכר שטוען שאין לו הפיקדון בגלל שאנסו אותו ממני, הוא צריך להישבע. וזה תוצאה מהגזירה שווה נתינה נתינה משומר חינם. אצל שומר חינם, כמו שאמרנו, כתוב כי הוא זה. שואל, פרשת השואל הוא גם נמצא שם בשמות פרח הפת, והפרשה שם מתחיל כך: וכי ישאל. הוו וו מוסיף על עניין ראשון, ומה שקדם היה, כמו שאמרנו, החיוב להישבע אך ורק אם הוא מודה במקצת. סוחר הוא השומר הרביעי, יש מחלוקת מה דינו. אי למדמה כשומר שכר, היינו שומר שכר, וכבר יודע, אנחנו יודעים שהוא אינו נשבע אלא אם כן הוא מודה במקצת. אי למדמה כשומר חינם, שהסוחר דינו כשומר חינם, היינו שומר חינם. ובפרשת שומר חינם כתוב כי הוא זה, וסוחר דינו כמותו. בשוליים תחת הכותרת נושא, האם שומר שטען טענת גנב ששלח ידו בפיקדון עדיין חייב בכפל? אני חושב שהביטוי הזה מוכר, שליחות יד, שהוא השתמש, אסור לשומר שומר חינם, שומר שכר. כמובן שוחר הוא משתמש בפיקדון ושואל ודאי, אבל שומר חינם למשל אסור לו להשתמש בפיקדון שהוא קיבל, ואם הוא משתמש בו הוא עובר על מה שנקרא שליחות יד בפיקדון, שזה גם נלמד מהפסוק בשמות פרח הבית פסוק זין, כתוב: אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. עכשיו הגמרא. ויאמר רב חייא בר יוסף, הטוען טענת גנב בפיקדון אינו חייב, אינו חייב, הכוונה כפל, עד שישלח בו יד. כאן ידוע המקרה שטוען טענת גנב, הכוונה שהפיקדון זה באמת נמצא אצל השומר, הוא טען נגנב אבל הוא שיקר, אז הפיקדון נמצא אצל השומר. ובפרשת טוען טענת גנב אנחנו גם יודעים שהוא שיקר בשביל הוא חייב כפל, אבל בא רב חייא ביוסף אומר נכון, אבל זה רק אם הוא שלח בו יד, לא אם נגיד המפקיד הניח את החפץ במקום מסוים אצל השומר והוא לא נגע בו, אבל טוען, כנראה הוא חמד את הפריט הזה והוא טוען נגנב אבל לא השתמש בו, אז אין כפל, רק אם הוא שלח בו יד. מה היא טעמה? תראה מה קרה, הפסוק אומר, שיטטנו את זה מקודם, ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אלוהים זה הדיינים, והעניין הזה שנקרב זה להישבע, והכל זה אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. מכלל מה אנחנו לומדים מכאן? דאי שלח בה יד מחייב, למימרא דבשלח בה יד עסקינן. אנחנו נסתכל ברשי, למימרא דהי דכתיב בתרי אשר ירשיעון אלוהים, ובסופו של דבר הוא ישלם כפל. ממשיך רש"י, בששלח בעיה להסכים דנמצא רשע בכך שנשבע לשקר, שרי שלח בה יד. הגמרא ממשיכה, אמר לאו רבי חייא בר אבא, האחי אמר רבי יוחנן. תשימו לב, השם של רבי חייא הוא מסומן הפוך מרבי חייא בר יוסף. נכון, שניהם נקראים חייא, אבל אחד זה בר יוסף והשני בר אבא. האחי אמר רבי יוחנן, בעומדת על אבוסה שנו. זה ביטוי שמשמעו לא שלח בו יד. הפסוק שציטטנו מקודם, הכוונה שיש חיוב כפל ששומר שטען טענת גנב בלי ששלח בו יד. אם אנחנו מדברים על בעל חי שהיא עומדת על אבוסה איפה שהיא אוכלת. עכשיו השאלה שלנו, שעל גמרא, ותשימו לב, השורות הבאות מסומנות כשאלה ארוכה, בערך חמש שורות, ומיד תשובה ארוכה, ומיד אחרי זה דחייה לתשובה. אז אנחנו רוצים לברר את רבי חייא בר אבא. הוא אומר ששייך כפל אם לא שלח בו יד. מה עמדתו אם שלח בו יד? אמר לי רבי זהיר לרב חייא בר אבא. המבנה פה זה א', עוד שתי שורות, או דילמה ב', שני צדדים לשאלה. דווקא בעומדת על אבוסה כמר, אבל שלח ביד קנה, קנה הכוונה קנה בתורת גזילה, ושבועה לא מעניה בי כלום. ואז שבועה לא משנה שום דבר, הוא הופך להיות כמו גזלן על הפיקדון שהוא שלח בו יד. או דילמה, אפילו עומדת על אבוסה כמר, ונוסיף מה שמופיע ברשי ואז נאמר כל שכן אם שלח בו יד שישלם כפל, כי זה פשט הפשוט בפסוק, כמו ש כמו שרב חייא בר יוסף אמר. אז שוב פעם, האם מה שרב חייא בר אבא אומר שהשומר חייב כפל כשהוא נשבע, זה רק אם הוא לא שלח בו יד, או אפילו שלח בו יד? סליחה, אני רוצה לדייק את עצמי. דברי רב חייא בר אבא שאמר בעומדת על אבוסה שנו שיש חיוב כפל, האם זה דווקא במקרה הזה שהוא לא שלח בו יד, או אפילו עומדת על אבוסה וכל שכן שלח בו יד, כי זה פירוש הפשוט בפסוק. אמר לי, אז רב חייא שנשאל השאלה עונה לרבי זרבר, זו לא שמעתי, כיוצא בה שמעתי. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן. נשים לב שהסוגיה היא סביב רבי יוחנן, כי רבי חייא בר אבא הוא ציטט רבי יוחנן, וכאן רבי חייא אומר שיש דין אחר ששמעתי גם בשמו של רבי יוחנן. ומה הדין? הטוען טענת עבד ונשבע, וחזר וטען טענת גנב ונשבע, ובאו עדים, פטור, הוא פטור מכפל. מה איתה? מה? לאו משום דקנה בשבועה ראשונה. ואז רבי חייא בר אבא רוצה לומר שהוא הדין לשולח ביד, שברגע שהוא שולח ביד לא שייך לומר שהוא יהיה חייב כפל, כי אז אמרנו שבוע לא מהניה בי כלום, ואין חיוב כפל אלא אם כן מדובר בשבועה שהוא נשבע בשקר. נלמד ביחד דברי רש"י. מה הייתה מה? במקרה שהוא טען קודם עבד ואחר כך טען גנב, מי טעם אליו משום דקנה בשבוע הראשון. למה אמרנו שהוא לא יתחייב כפר במקרה כזה? בגלל שקנה בשבוע ראשונה להתחייב באונסין. ברגע שהשומר טוען, משקר, טוען עבד, נכון, עבד לא יכול להביא לידי כפר, אבל כשהוא טוען עבד, זה טענה כדי לפתור את עצמו, כי שומר חינם באמת פתור אם באמת עבד, וכשמתברר שהוא שיקר, הוא מתחייב באונסין. כי דרב ששת, יאמר לי אל, הכופר בפיקדון נעשה עליו גזלן, אפילו בלא שבועה. והיחד השתבע, כמו במקרה הזה, כל שכן, תקולי אמו מודו, שמע שאם הוא נשבע בשקר, הוא נשבע עבד בשקר, כולי אמו מודו שהוא נהיה חייב באונסין. אלמה, כיוון דקמה לי ברשותי, בשלב הקודם, הראשון, זה, מה זה קמה לי ברשותי? שהוא חייב עליו לגמרי, גם על אונס. כי כפר, כשהוא משקר, כשהוא כופר, אין לי דידי כפר. כאילו, כשהוא נשבע השבועה השנייה, גנב, נגנב ממני. אבל הוא כבר התחייב באונסין. זה כבר נחשב שלו. כשהוא כופר בשבועה השני, זה כאילו כופר בדבר של עצמו, ולא מחייב לי כפר. והוא הדין לשולח ביד, כיוון דה פשיט עליו, פרק המפקיד, דה קמה לי ברשותי, ברגע ששומר משתמש בפיקדון, זה, הוא מתחייב באונסין, תו לא מחייב עלי כפר. כל זה היה ניסיון של רבי חייא בר אבא לענות לשאלה, מה קורה, מאחר שרבי חייא בר אבא אמר ש החיוב כפר אצל טוען טענת גנב זה בעומדת על הבוסה, אבל לא במקרה שהוא שלח ביד. אמר לי רבי זירא מגיב לתשובה של בחיר באבא ואומר לא, הסיבה במקרה שהבאת שקודם טוען טענת עבד ואחר כך טוען טענת גנב, הסיבה שהוא לא מתחייב בכפר זה לא בגלל שהוא קנה בשבועה ראשונה, אלא מה? הועיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. אומר רשי, לא. הטעם, לאו משום דקמה לי ברשותי הוא, במקרה של ההוא שהתחיל בטענת עבד, זה לא פירוש שאחרי שהוא שיקר בטענת עבד, זה קמה לי ברשותי הוא, אלא הועיל ויצא שומר זה, ידי בעלים בשבועה ראשונה, שמבית דין ראשון נסתלק מידם. אחרי שההוא נשבע שאין, הוא עבד, אז הבעלים מסתלקים מהתמונה, כאילו הם קיבלו את שלהם, הם קיבלו את השבועה שהוא נשבע. ושבועה האחרונה זו, לאו שבועת הדיינים הוא לחייבו כפר. וכיוון דנשבע בתחילה, שוב לא היה מחויב שבועה לבעלים. אנחנו חוזרים לגמרא. אני רק רוצה להדגיש שהתחילה של רשי הוא מה שחשוב ביותר, שלא בגלל שקמה לי ברשותי הפטור כפר, אלא בגלל שכמו שאמרנו הבעלים מסתלקים מכאן אחרי השבועה הראשונה והשבועה השנייה היא חסר משמעות עד כדי כך שרשי אומר זה אינו כבר שבועת הדיינים לחייבו כפר. אנחנו חוזרים לגמרא. איתמר נמי, הכוונה נמי כדחיית רבי זירא. אמר רבי אבן, אמר רבי אלעזר, אמר רבי יוחנן. שוב פעם אנחנו רואים שמצטטים בסוף השרשרת רבי יוחנן, הטוען טענת עבדה בפיקדון ונשבע, וחזר וטען טענת גניבה ונשבע, ובאו עדים שהוא שיקר, פטור, פטור מכפל. הועיל ויצא ידי בעלים בשבועה ראשונה. ואני חוזר עוד פעם, ולא בגלל שזה קם ברשותי. אמר רב ששת, הטוען תנת גנב בפיקדון. נשים לב, יש צורה של ההרגש הפוך, וזה כבר אומר לנו שרב ששת לא כדרכו של רב חייא בר יוסף. אז רב ששת אומר, הטוען תנת גנב בפיקדון, כיוון ששלח בו יד, פטור, כוונה מכפר. אם נשווה את זה לדברי רב חייא בר יוסף, הוא אומר שטוען תנת גנב בפיקדון אינו חייב עד שישלח בו יד. כאן הוא אומר ההפך, אם שלח בו יד יהיה פטור מכפר. הוא שלח בו יד קודם השבועה, הוא פטור מכפר. מה הייתה? מה? הכי כמה רחמנה ונקרב. אנחנו מצטטים כאן שוב פעם מפסוק זין שם בשמות חפת, ונקרב בעל הבית אל העולים אם לא שלח ידו וכולי. אז נשלים פה, ואז הוא ישלם שניים, כמו שכתוב בהמשך בפסוק ח', שלח ידו, ניתן לדייק, אבל אם כן שלח ידו, פטור, אין חיוב כפר. עמלי רב נחמן, רק נשים לב שאנחנו פה פותחים בקושיה ארוכה, בערך 9 שורות. אמר לי רב נחמן, ולא 3 שבועות משביעין אותו, משביעין לשומר הטוען נגנבה. מה הם 3 השבועות? שבועה שלא פשעתי בה. כידוע, שומר חינם חייב עם פשע, אז הוא רוצה לפתור את עצמו מהחזרת הפיקדון בטענה שזה נגנב ממנו, אז הוא צריך להישבע שהוא לא פשע בה. שבועה, 2, שבועה שלא שלח בה יד. שבועה מספר 3, שאינה ברשותי. ברש"י, שבועה שלא שלחתי בה יד ליהנות בה קודם לכן. אם שלח בה יד, קם עלי ברשותי, דנעשה גזלן עלי, הוא מחייב בעונשין, וכל שכן בגניבה ועבידה. אז אנחנו ממשיכים בגמרא. אמרנו שהוא נשבע שלא שלחתי בה יד. מי לאו, שבועה שלא שלחתי בה יד, דומיה דשבועה שאינה ברשותי. מה שבועה שאינה ברשותי? כי מגל ימיותה דאיתי ברשותי. חייב, כמו חייב כפל, אף שבועה שלא שלחתי בה יד, כי מגל ימיותה דשלח בה יד, חייב, כלומר חייב בכפל. זה לא כמו רב ששת, כי רב ששת אמר, ברגע ששלח בה יד, הוא פטור מכפל. וכאן נשמע סלקא דאיתך שההפך הוא נכון. אמר לי רב ששת, הודף, דוחה את הקושיה. הוא אומר, מה שאמרת ששבועה שלו שלח ביד הוא דומה לשבועה שאינה ברשותי, לא כן. אמר לי, לא, שבועה שלא שלחתי ביד דומיה דשלא פשעתי בה. מה שבועה שלא פשעתי בה? כי מגל ימילתי דפשע בה, פטור מכפל. אם מתגלה שהשומר הזה הוא פשע, ובגלל שהוא פשע נגנב ממנו, אז אם זה, אם כך מתגלה, הוא, אני חוזר עוד פעם, הוא נשבע שלא פשעתי בה, אבל כשמתגלה שהוא פשע בה, אין כפל, כי הוא, כי במקרה כזה השומר לא גנבו. אני הסברתי מקודם, אולי נחזור על זה עוד פעם, שהוא נשבע שלא פשעתי בה, ומתגלה שהוא הוא פשע ועקב הפשיעה נגנב ממנו, שבפועל במציאות השומר לא גנב, זה לא נמצא אצלו. אז אין כפל, כפל הוא רק אם הוא גנב, אבל אין. אף שואה שלא שלחתי ביד, כי מגל ימילתא, כשמגלה דשלח ביד, פטור מכפל. לפני שנתקדם, נסתכל בשוליים, תחת הכותרת מבנה, שם תראו ציור של מעוין, שאלות בעניין כפל וחומש. אנחנו פותחים בשאלה שהיא מסומנת כשאלה ארוכה, היא תופסת עד שורה שישית בדף קוף ח' עמוד א'. באי רמי בר חמה, ממון המחייבו כפל פוטרו מן החומש, או דרמה שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש. אני חושב שזה, אני אדבר עבור עצמי, שזה קצת סתום על מה בכלל מדובר. כדי לברר, נסתכל ביחד ברש"י שתי שורות מתחת לגמרא, באי רמי בר חמה דקיימלן בפרק מובה, ממון שאין משתלם בראש, מה דעיקה כפל בהדי, זה הביטוי, ממון שאין משתלם בראש, כבר אתה משלם קרן פלוס עוד אחד, זה כפל. בתשלום כזה אין מוסיף חומש. אולי אינה מתעניינה לה, אם, וציטוט ממה שראינו בדף קובב, אם מי שבאו עדים הודה, משלם תשלומי כפל, מדובר פה בשומר שטען גנב והוא שיקר, הוא עצמו לקח את זה ובאו עדים על כך, ואחר כך הוא הודה. המקור תנאי אומר, משלם תשלומי כפל ואשם, אבל חומש לא. אשם הוא קורבן שדרכו הוא מתכפר על כך שהוא נשבע בשקר, אבל אין תשלום חומש. מן פטר לי מחומשה? כאן זה שאלת רמי חמה, מה הנקודה, מה הגורם לכך שאין חומש? ממונה, שהוא משלם על ממון זה כפל, או שבועה? כמובן אנחנו נלמד בהמשך מהי נפקא מינה, וזו שאלת הגמרא כעת, היכי דמי, ורש"י אומר כלומר למהי נפקא מינה, כגון שטען טענת גנב ונשבע וחזר וטען טענת עבד ונשבע. אנחנו ממשיכים לדף קוף ח'. ובאו עדים הקמיתה, הם העידו כשהוא נשבע החפץ היה אצלו, והודה אבת ריתה, שהוא הבת ראית, זה היה שבוע שלו שעבד, והוא הודה שזה לא עבד. מאי, אם מתחייב חומש על השבועה השנייה, אז כאן הגמרא ממשיכה עם הצגת שני הצדדים, א' או דילמה, בשבועה הבאה אתם רואים או דילמה עם פס מפותל, ב' ממון המחייבתו כפל פוטרו מן החומש, והאיחייב לי עלי כפלה, אותו ממון, אותו פיקדון, הוא חייב כפל, וזה בגלל העדים שבאו על השבועה שהוא שיקר בעניין הגניבה. אז אם כך, אז לא יהיה גם חומש. או דילמה, שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, והשבועה בת ריתה שהוא טען עבד, הואיב דלא מחייבה לכפל, זה לא טענה שכשהוא משקר יחייב אותו כפל, כפל זה תשום על טענת גניבה, אבל בשבועה השנייה זה היה אחרי שהוא טען עבד, אז והוא נשבע על כך ואחר כך הודה. אז במקרה הזה השבוע השנייה היא לא מחייבת אותו כפל, תחייבי חומשה, למרות שמדובר על אותו פיקדון. אז השאלה נשאלה, מה בעניין כשאנחנו מדברים על אחד שחייב כפל, או ליתר דיוק הטוען טענת גניבה שהוא משלם כפל, הוא פטור מחומש. אבל שוב פעם, מה הפותר? האם העובדה שעל שבועה כזאת הוא מתחייב כפל, או על הממון הזה הוא מתחייב כפל? תשובה, אמר רבא, תשימו לב שאנחנו לקראת תשובה ארוכה, יותר מ-10 שורות תשובה. אמר רבא, תשמע, אמר לאחד מן השוק, לא מדובר פה בשומר, היכן שורי שגנבת? והוא אומר, לא גנבתי. משביע לך אני, והתובע אומר, תשבע על כך. נלמד רשי ביחד, משביע לך אני, משום הודה מעצמו, תסייפה נקה. מה שאנחנו לומדים עכשיו זה לקראת מה שנראה בסייפה. אבל משום כפל, בלב שבוע נמי מחייב. אנחנו מדברים על, לא מדברים פה על שומר, שומעים על אדם שנתפס כגנב, וגנב בלי שבוע גם כן משלם כפל. אנחנו חוזרים להמשך הגמרא. אז אותו אדם שטען לא גנבתי, הוא נשבע כך, ואמר אמן, וכאן שתי אפשרויות. והעדים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל. עדים שמעידים שהוא גנב. ואם הודה מעצמו, משלם קרן וחומש ואשם. והאחה, עדים הוא דמחייבי לכפילה. הודה מעצמו אין, אם הוא הודה מעצמו יש חומש, אבל הודה אחר עדים לא. אם קודם באו עדים ואחר כך הוא הודה על כך, הוא פטור מחומש. ואי סלקא דאיתך, שבועה המחייבתו כפל פטרו מן החומש. עמי, אז למה כאן הודה אחר עדים לא? שאם באו עדים ואחר כך הוא מודה, הוא לא חייב כפל. מכתי השבועה לא כמחייבה לכפילה, שהוא נשבע לא גנבתי, זה לא מה שמחייב אותו כפל. מה מחייב אותו כפל? העדים הם שמחייבים כפל. אז אני קורא עוד פעם, מכתי השבועה לא כמחייבה לכפילה, תחייבי חומשה. אז למה שהוא לא ישלם חומש? אלא עליו שמע מינה ממון המחייבו כפל פוטרותו מן החומש. כי אני חוזר עוד פעם, אין כאן שבועה שמחייב כפל. אז אם השבועה הוא היה הגורם לפטור חומש, זה לא קיים כאן. אלא צריכים להגיע למסקנה שהממון שמחייבו כפל, אז אותו פריט שעליו אנחנו דנים על הגניבה, וכאן הפריט, החפץ שנגנב, הוא מחייב אותו כפל פוטרתו מן החומש. וזה הסיבה שאין כאן חומש שמע מינה. ושוב פעם שאלה, גם שאלה ארוכה עד שורה שנייה בשורות הרחבות, וכאן לא יהיה מענה כי זה יסתיים בתיקו. ומיד אחר כך בשורה שנייה בשורות הרחבות, במשך עוד 6-7 שורות, עוד שאלה. אבל השאלה השנייה יהיה מענה. הגמרא, באי רבינה, חומש וכפילה פטרי גברי מאי, היחידה מיה, מה מדובר? כגון שמסר שורו לשני בני אדם וטענו בו טענת גנב. חד נשבע והודה. זה סיבה לחייב חומש, כאילו בתוספת לקרן כמובן. וחד נשבע ובאו עדים, במקרה כזה זה דבר שמחייב כפל. מאי, לגבי הסיפור הזה, מה יהיה הדין, מה התוצאה? מי אמרינן בחד גברה קפיד רחמנה דלא משלם חומשה וכפלה, אבל בקרי גברי היי נשלם כפלה והי נשלם חומשה. או דילמה, אילויה חד ממונה קפיד רחמנה דלא נשלם על החומשה וכפלה, כמו שאנחנו למדנו מוקדם יותר, שבמקום שאין ממון משתלם בראש, כמו במקרה שהוא משלם כפל אמרנו, אז אין חומש, אז אולי זה על, על חד ממון, על אותו פריט, אותו חפץ, התורה מקפידה שלא יהיה שני תשלומים, חומש וגם כפל. והחנמי חד ממון ההוא. אם אנחנו מדברים על, נגיד שנגנב בהמה, נכון, זה היה השור, הבהמה נמסרה לשני בני אדם, אבל זה אותו שור, ולכן זה סיבה לומר שאין כפר וגם חומש. תיקו, אז זה נשאר ולא מענה. ביי רב פאפה, תרי חומשי או תרי כפלי בחד גברה מי היכי דמי. כגון, יש פה מספור, מספור, מספר רומאי אחד כאן, זה בא לתת תשובה להיחידה מהמה מדובר, ובשורה הבאה אתם רואים אי נמי, מספר רומאי שתיים, ושמה יהיה גם עוד מספור. בינתיים השאלה של רב פאפה, שאם יש שני חומשים או שני כפילים באדם אחד, היחידמי כגון שטען טענת עבד ונשבע והודה, וחזר וטען טענת עבד ונשבע והודה, אלו הם דוגמאות של תרי חומשי. אין כפל כי זה טענת עבד, אבל זה שבועת שקר, אז על שבועת שקר מוסיפים חומש. אי נמי, כגון שטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, אלו הם שבועות שיכולים להביא לידי כפל, האם, הוא, האם האדם הזה יתחייב לשלם כפל פעמיים? מי אמרינן, ושוב פעם המבנה פה זה א' או דילמה ב', שני צדדים לשאלה. תרי גבני ממונה, כמו רחמנה דלא נשתלמו עילוי חד ממונה, והכה בדוגמאות אלו חד גבנה הוא, או פעמיים חומש או פעמיים כפר. אז מה, ואז יש צד לומר שכן הוא יהיה חייב פעמיים, כי מה שדיברנו מוקדם יותר שממון שאין משתלם בראש לא מוסיף חומש, זה רק אם מדובר בשני סוגי תשלום, חומש וכפר, ופה אין את זה. או דילמה, תרי ממונה, הכוונה לשלם פעמיים, אמר רחמנה דלא נשתלמו עילוי חד ממונה, והחנה מתרי ממונה נינו, ואז אין לחייב אותו פעמיים. תא שמע דאמר רבא, בפסוק כתוב וחמישיתיו, לשון רבים, וחמישיתיו יוסיף עליו. התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחת, שמע מינה. אז זה אומר כמו האפשרות א', שההקפדה שהזכרנו מקודם זה רק שני גבני, שני סוגי תשלום על, על ממון אחד לא, אבל כאן בפסוק שהזכרנו אין כאן שני סוגי ממון, זה רק זה ריבוי חמישיות, וזה כן מחייבים אותו. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה תגובות שונות של שומר אחר שתבעו על גניבה שהתבצעה מרשותו. קראנו כעת את המבנה, אבל מאחר שגלשנו עד לכאן משיעור על דף קוף זיין, במחשבה שנייה אנחנו נשאיר המשך הגמרא לשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.